טוב, אנחנו בפרק ת' התחלנו, זאת אומרת, למדנו בעצם את הפרק יותר בפנים עם הפרשנים, ורצינו היום להתבונן יותר במדרש על הפסוקים, בעיקר נתמקד בפסוקים הראשונים של חוכמות בנתה ואיתה, חצבה עמודיה, שבעה תווכה, תווכה, מסכה ינה, הפרחה שולחנה, שלחן האותיה תקרא על גפי מרומי קארת. החלק הראשון, אומר המדרש, חלק מהדברים שנראה במדרש כבר הוזכרו בראשונים על הפרק עצמו, אבל יש גם תוספת וגם נקודת מבט שהיא יותר כוללת. ננסה לראות את הדברים בפנים. חוכמות בנתה ואיתה, זו מידותיו של הקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם כולו בחוכמתו. סתם דבר מעניין, על פניו, כאשר אנחנו מנסים לחשוב על מושג של בניין, עם מה בונים? בונים עם חומר. אני יכול גם להבין שבונים עם שכל. אבל המושג היא חוכמות בנתה ואיתה, זו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם כולו בחוכמתו. זאת אומרת מידותיו. לכאורה, הנטייה היא לבוא ולעשות שינוי. אם בני בונה בית, אז אין הכרח לבוא ולייחס את התוכן של הבית לבנאי. זאת אומרת, זה מקרי. הבנאי יכול לבנות דברים, לבנות בית שבכלל לא מקושר אליו. מטבע הדברים, סביר להניח שזה קשור גם לעולמו, כי הראיה שלא כולם בונים בדיוק אותו דבר. אבל אין הכרח. אצל אומנים, אולי אצל משוררים, אצל מוזיקאים, שם יותר שייך גם התוכן הפנימי שיש לכל אחד ואחד. אבל באופן פשוט לגבי בניין, גם אם יש איזושהי מחשבה אישית של הבנאי, זה לא התוכן המיוחד שלו. הביטוי שמופיע פה במדרש, חוכמות בנתה ביתה זו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, נראה שיש משהו ממש משהו מעין, מהצד, ודאי שאנחנו מדברים במושג של הבנתנו, משהו מהמידות של ריבונו של עולם ממש. זאת אומרת, לא תמיד אתה יכול לראות, כאשר בנאי בונה בית, האם הוא טוב לב או לא טוב לב, האם הוא אדם שמח או אדם עצוב, אותו אדריכל או אותו קבלן. קשה לראות את מידותיו של אותו קבלן בבית. אצל ריבונו של עולם, העולם נגזר ממידותיו. כשמידות, יש צעד שזה קשור למידה, ויש צעד שזה קשור לשים כל דבר ודבר על מכונו. זאת אומרת, מה זה מידה? מידה זה אומר שלתת את השיעור הנכון בכל דבר. זה מידותיו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ברא את העולם, הוא שם איזשהו יצר איזושהי חלוקה שהיא חלוקה מסתברת לפי דעת עליון, דעתו של ריבונו של עולם. שוודאי וברא את הכל בחוכמתו. חצבה עמודי השבעה, אלו שבעת ימי בראשית. תווכה תווכה מסכה ינה, אלו ימים ונערות וכל צורכי העולם. שלחה נערותיה תקרא, אלו אדם וחווה. כמו שראינו בראשית, ממשיך המדרש ואומר על גפי מרומי קארת, על כיסא. מפת יסורן החסר לב אמרה לו, זו חווה, שנאמר, נואף אישה חסר לב. לפני זה על גפי מרומי קארת, רב הרמי כתיב על גפי, הוא כתיב על כיסא. רואה, יש פה אישו כפילות. פעם אחת כתוב על גפי. גפי זה אישו מקום מאוד מאוד גבוה. וכיסא זה מקום שימצא על גבי הקרקע. בתחילה על גפי, בהתחלה לפני שחטאה הארץ, חטאו אדם וחווה, המקום שלהם היה על גפי במקום מוגבה, ולבסוף על כיסא. ובשלב השני הם ירדו למעלה של על כיסא. מפתי אסורין החסר לב אמרה לו, זו חווה שנאמר נואף אישה חסר לב. הדבר הראשוני שמאוד מאוד בולט, זה השייכות האלוקית בבניין העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם במידותיו, בחוכמתו, במעין יחס אישי של ריבונו של עולם עם העולם שלנו. וכל ההכנה, כל עניינו של העולם, הוא הכנה לקראת בריאת האדם, להזמין את האדם. שלחן ערותיה תקרא אלו אדם וחווה שהם מוזמנים, לשמם נברא העולם. והתוצאה היא שבהתחלה הם היו בגן עדן, מקום מוגבר, ולאחר מכן יורדים על גבי כיסא, שזה איזשהו מקום מצומצם, איזשהו מקום מוגבל. וגם על חווה נאמר, מפת יסורן החסר לב, אמרה לו, שזה המשך הפסוקים, לא כתוב חסר דעת, חסר לב. יש פה איזשהו תביעה מהאדם להיות מחובר כל כולו לאותה סעודה. וכאשר האדם מתנתק, אז זה לא רק חיסרון בצד של המחשבה, אלא חיסרון בנקודת החיבור. וזה חסר לב. זה הפתיות. כשדיברנו על מה המשמעות של פתי וחסר לב, חיסרון כזה. בהמשך הפסוקים לוקחים את אותם פסוקים ממש, שכבר רואים שהם קשורים לדבר מאוד מאוד שורשי, מאוד פנימי, כבר בפתיחת המדרש, ושולחים אותנו למקומות שונים. בהקשר של מה שאותם פסוקים של חוכמות בנתה ואיתה. ונראה את הדברים קצת. רבי יונה בשם רבי ירמיה בר אבא, פתר קריה בגוג לעתיד. מי זה אותם פסוקים? דובר פה על תקופת גוג ומגוג. בנתה ביתה, זה בית המקדש, שנאמר בחוכמה יבנה בית. יש פה בניין חדש, בית המקדש. חצבה מותי שבעה, אלה שבע שני גוג. שכתוב על גוג שיהיו שבע שנים, אלו שבע שני גוג. רבי יונה בשם רבי אבא בר כהנא, כל אותם שבע שנים מסיקים גדותיהם של חרבות ושל רווחים ושל סכינים. מדוע דכתיב ויצאו. מה הכוונה? שמרוב שיהיו כלי נשק שיסתובבו ברחובות, פעולת העסקה של התנורים תעשה מהידות של כלי הנשק. תחשבו הרי, בשביל להסיק צריך כמות אדירה של חומר גלם. החומר גלם הזה מגיע מהידות של החרבות, של הרמחים, של הסכינים. ואותם שבע שנים הם פרוטגמיה של צדיקים לעתיד לבוא. מה הכוונה? זה חלק מהסעודות שעתידים הצדיקים לסעוד לעתיד לבוא. מה זה סעודה? איזה סעודה זאת? גם מבהיל המשך הפסוקים. תלמה אמר דאכיל פרקמטיה אכיל משתיתי תו חטיפך שנאמר בשר גיבורים תאכלו. מה זו אותה סעודה של צדיקים? צדיקים אוכלים את בשר הגיבורים. מסחה עינה ודם נשיא ארץ תשתו. הפרחה שולחנה וסבעתם על שולחני סוס וחרב. שולחן ערותיה תקרא. זה יחזקאל בן אדם כה אמר השם אלוקים אמור לציפור כל כנב וכל חיית השדה. ומעניין, התחלנו שהפסוקים האלה עוסקים בחוכמות בנתה ביתה בבריאת העולם. ולאחר מכן, עוברים לשנות גוג. המעבר הוא די חריף. בין איזשהו ציור של בניין עולם, של הכנה לסעודה, וגם פה מדובר על הכנה לסעודה, אבל הכנה לסעודה שנראית שקשה מאוד לתאר אותה. איזשהו תיאור של הרג עצום, של שפיכות דם עצומה, וזה מה שהצדיקים יושבים ואוכלים את אותו, את אותם הרוגי גוג. זה אותו סעודה שריבונו של עולם מארגן לנו. הדברים לכאורה צריכים ביאור. מה המשמעות הדבר? המשמעות הפשוטה שבעצם הסעודה הזאת לא הסתיימה אצל אדם וחווה. שנות גוג זה אישו לתקופה שקשורה בעקבית הנמשיכה. תקופה שהכנה לגאולה, שהכנה לבניין בית המקדש, בנתה ביתה. וכל מה שקשור לגאולתן של ישראל, להופעת תורה בשלמות, להופעת ריבונו של עולם בשלמות, זו סעודה. זה נכון שהסעודה הזאת היא סעודה לצדיקים. למה? כי אדם פשוט, כשהוא רואה ציור כזה של מלחמת גוג ומגוג, הוא רואה פה מצב נורא והיום. הוא רואה פה מצב שאין בו שום דבר חיובי לכאורה. כל הוא נורא והיום. אבל הצדיקים, כבר בשלב הזה, כאשר הם רואים את הרשעה שהיא נאבדת מן העולם, את הכוחות, את כל הכוחות העולמיים נעים וזעים, וזה נראה סוף העולם. גוג ומגוג זה נראה סוף העולם. אז בא שלמה ואומר לנו בחוכמתו, תדעו לכם, גם תקופת גוג זה חלק מאותו תהליך, חוכמות בנתה ביתה, חצבה מוטי השיבה וכולי, כמו בריאת העולם. זאת אומרת, זה עניין המעבר. ודרך זה מגיעים לתכלית. ההבנה הזאת זה ההבנה של הצדיקים. הצדיקים הם אלו שיודעים להבין שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבעת ימי בראשית, כך הקדוש ברוך הוא ממשיך לנהל את עולמו, להנהיג את עולמו. בהנהגה כזאת, שגם כאשר יש מצבים שנראים על פניהם מאוד מאוד קשים, זה תהליך הגאולה, ועניינם בעבור הופעת כבוד השם בעולם. כן, זה לא פשוט. זאת אומרת, על פניו, כשרואים מצבים קשים, אז הנטייה לנתח אותם לפי המצב הנתון. צריך להתבונן בדברים בתוך תהליכים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר רחבים. אני לא אומר, גם היום שומעים בתקשורת עסקאות כאלה ועסקאות אחרות, ואני לא נכנס, אנחנו לא יודעים בדיוק את כל השיקולים הביטחוניים ואחרים. אבל היכולת להתבונן על הדברים, לא רק ממקום של הצער הפרטי, שבוודאי שהוא נורא והיום צריך לשקול אותו, אלא להתבונן על הדברים באיזשהו נקודת מבט של שהופעת השם, שהתהליכים האלוקיים, איפה הדברים מובילים, כבוד השם, זה דבר שצריך גם להתבונן בו. אני חושב שגם אם יודעים שהאויבים הולכים לשמוח, זה גם שיקול. זה גם שיקול. כאשר יש שמחה למרצחים, זה חילול השם. זה פגיעה בכבוד השם בעולם. אבל אני לא אומר, יכול להיות שזה שחיילים חטופים נמצאים בשבי, זה חילול השם יותר גדול. זה מערך של שיקולים. אבל צריך לשקול את השיקולים האלה, לא רק מנקודת מבט מקומית, אלא להבין שכשאנחנו נמצאים פה בתור אומה, יש פה איזושהי הופעה של כבוד השם. וגם הכבוד, הכבוד הלאומי שלנו, דבר שיש לו משקל. יש לו משקל, יש לו מקום. המשמעות של יחזקאל, בן אדם, כה אמר השם אלוקים, אמור לציפור, כל כנף, כל חיית השדה, זה אותם ציפורים שבאות, גם כן, להיות שותפות בסעודה של יורדות על הבגרים. בר קפרא פתר בקריאה בתורה. זאת אומרת, הוא מסביר את הכל ביחס לתורה. בנתה ביתה זו תורה, שנאמר השם קנני ראשית דרכו. מה זה דבר ראשון בנתה ביתה? מה זה ביתו של ריבונו של עולם? ביתו של ריבונו של עולם זו תורה. אולי בחינה של בית מדרש. תורה. חצבה עמודי השבעה אלו שבעה ספרי תורה. שואלת ישר, שואל המדרש, והלא חמישה הם. מה אתה אומר שבעה ספרי תורה? יש חמישה ספרים. רכה פרעביד מרישי דוידבר עד ואי מן סוארון חד, מן ואי מן סוארון עד ובן אחו יאמר חד, מן אחו יאמר עד סופי דספרה חד הרי שבעה. זאת אומרת, יש פה שבעה ספרים, בראשית שמות ויקרא, במדבר עד ואי מן סוארון, ואי מן סוארון, אחר מכן ההמשך, ולאחר מכן ספר דברים. אומרת, 7 ספרים יש לנו. תבחה תבחה אלו העונשים. מסכה עינה אלו קלים וחמורים וגזרות שוות. כשכבר י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, זה נקרא מסכה עינה. למה? כי פה זה כבר זה היין. היין זה עניין הבינה, שהבנה דבר מתוך דבר. לכן לגבי התבחה תבחה זה העונשים. ויש בזה איזשהו עניין של לטבוח, איזשהו הריגה מסוימת, איזשהו קיצור של דבר. אז זה נאמר גבי העונשים. מסכה עינה אלו קלים וחמורים גזרות שוות. הפרחה שולחנה אלו ערכין. זאת אומרת, כל מסכת ערכין, שאדם יכול להעריך דבר בקדושה. שולחן אורותיה תקרא אלו ישראל. זאת אומרת, כל ההכנה פה של התורה, כל הצדדים של הופעת תורה. אחר כל השבח הזה, מפתי אסורנה, הניחו דעתה של הקדוש ברוך הוא ואמרו לעגל, אלו הוקח ישראל, וכן אכן כאדם תמותו. זאת אומרת, ראינו בריאת העולם, ראינו לעתיד לבוא מלחמת גוג ומגוג, עכשיו אנחנו רואים עניין הופעת תורה. שכאשר הקדוש ברוך הוא מופיע את התורה בעולם, הוא מכין את הכל לקראת עם ישראל. וזה דבר מעניין, הרי הדברים לא סותרים אלו את אלו. זה לא שבריאת העולם סותרת לעניין של תורה, ומלחמת גוג ומגוג סותרת לעניין של תורה. אלא הכל זה אחדות אחת. זה מה שאומר בר קפרא. הכל, הקדוש ברוך הוא, איכן נמצאים מידותיו, אז אפשר לראות את מידותיו של ריבונו של עולם, בעצם בריאת העולם. אפשר לראות את מידותיו של ריבונו של עולם, כשהוא עושה דין עם הרשעים, לעתיד לבוא. אפשר לראות מידותו של עולם, את מידותיו של ריבונו של עולם, בכל נקודה ונקודה, בכל חלק וחלק שיש בתורה. וזה מה שאומר בר קפרא. רבה בבר קענה, פתר הקארי בו אל מועד, חוכמות בנתה ביתה הזה בצלל. ומלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, חזבה עמודי השיבה אלו שיבת ימי המילואים, תבחה תבחה אלו הקורבנות, מסכה עינה אלו הנסחים, פרחה שולחנה זה סידור לחם הפנים, שולחן הרותה התקרה זה משה שנאמר והיא ביום השמיני. נקודה נוספת, עוד דבר שעניינו להופיע את כבוד השם בעולם. מהו? בית המקדש. בית המקדש. יש אומרים על 7 עמודים העולם עומד, שנאמר חצבה עמודי השיבה. נקודה נוספת, שחוזרת קצת לעניין של בריאת העולם, העולם עומד על 7 עמודים. דבר אחר, חוכמות בנתה פיתה זו תורה, שבנתה כל העולם בחוכמתה. חצבה עמודי השיבה, שנחצבה משבעה רקיעים וניתנה לאדם. אז זה לא רק שהעולם, שהתורה היא מוכנה לאדם מצד תורה שבעל פה, שזה מה שאמר בר קפרא, כל אותם פרטים של של כמו שהוא הזכיר קלים חמורים גזרות שוות ערכין עונשים אלא תורה במשמעות הזאת שחצבה עמודי השיבה היסור השורש של מאיפה היא באה? באה משיבה ריקים היא באה מגובים מרומים לא רוצה עכשיו להיכנס לחלוקה השונה של הריקים אבל הריקים זה אי שהם מדרגות עליונות שעוד קדמו במעלה שהיא למעלה ממעלת העולם שלנו, ובעצם לוקחים את השילוב של העולמות ומופיעים אותם בתוך העולם שלנו. איך מופיעים אותם? דרך מה מופיעים אותם? דרך התורה. התורה, השורש שלה, קשור לשורש של כל העולמות כולם, של כל הרקיעים כולם. דבר אחר, אמר הקדוש ברוך הוא, אם זכה ולמד, חשוב לפניי, כאילו העמיד כל העולם כולו. עכשיו יש פה נקודה נוספת. אם התורה זה חצבה עמודי השבעה, וזה שורש קיום העולם, שורש קיום המציאות, וראינו בהיבטים שונים של מקדש, ושל גאולה, ושל לימוד תורה, זאת אומרת, אם באמת זה השורש של הכל, אז כשאדם לומד תורה, מה יוצא פה? שהוא מעמיד את הכל. הוא מתחבר את ריבונו של עולם בבריאת העולם ובקיום העולם. בריאת העולם במשמעות של בריאת עולם בשבע ימי בראשית, אבל המשך קיום העולם של מקדש מלך עיר מלוכה, של הכנה לגאולה השלמה, זה שורש לימוד תורה. זאת אומרת, לוקחת לנו המדרש את אותו עניין של סעודה שריבונו של עולם עושה, ושם אותנו לא רק במקום כזה כאנשים פסיביים שבואו תראו יש פה סעודה מאוד מאוד יפה, אלא שם את לומד התורה כשותף עם ריבונו של עולם בקיום העולם, בבריאת העולם. מחדש בטובו בכל יום תמיד, כל רגע ורגע שאנחנו לומדים, אנחנו שותפים עם ריבונו של עולם בבריאת שמיים וארץ. זו עמודי השבעה, אלו שבעה ארצות, אם זכה נוטל אותו ואם לאו הוא מתחלק לשבע ארצות. יש גם ארץ ישראל ודאי. עכשיו ממשיך המדרש ואומר, תבחה תבחה, זו אסתר המלכה. שבשעה שהגיע הצער לישראל, התקינה סעודה לאחשוורוש. הרי דיברנו על הסעודה, עד עכשיו תמיד מי היה זה שמכין את הסעודה? ריבונו של עולם. ואנחנו באנו ואכלנו, באופן זה או באופן אחר, בין אם זה הצדיקים, גוג ומוגוג, בין אם זה אדם וחווה, בין אם זה בית המקדש, תמיד יש מציאות שאנחנו מתקין את הסעודה ריבונו של עולם. פה יש צער לישראל, התקין הסעודה לאחשוורוש, ולאמן הרשע, ושיקרתו ביין ביותר, כסבור היה אמן בעצמו שחלקה לו כבוד, והוא לא ידע שפרסה היא לא מצודה, שמתוך ששחרה אותה יין, קנה לעומתה לעולם. הפרחה שולחנה בעולם הזה ובעולם הבא. איזה, זה שם טוב שקנתה, שכל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם. מדרש נפלא מאוד. יש פה נקודה נוספת, אמר, ולעזר אף יום הכיפורים להיבטל לעולם, שאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. הנושא פה של אסתר הוא נפלא מאוד. אז יש לנו פה קודם כל את הסעודה, יש לו את העניין של יין, של שחרות, יש לנו את, את העניין שערכה שולחנה בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אלה הם הדברים שקשורים לאסתר. דיברנו פה על תורה. מה זה קשור לאסתר? מה זה קשור לאסתר? אנחנו דיברנו פה, בכל המדרש אנחנו עוסקים בעניינו של תורה. בעניינו של עם ישראל אפילו, שופעת כבוד השם באופן שלם בעולם. אסתר באופן פשוט. זה סיפור שאפשר להגיד עליו הכל כמעט, אבל לדבר במשמעות של תורה, דבר שמאוד קשה להבין. אמנם אנחנו יודעים, הדור קיבלו אבי מאחשוורוש, שיש פה תוצאה, שעם ישראל קיבל מרצון את התורה, דרך העניין של אהבת השם, שבערה בקרבו. אבל מה זה קשור לאסתר, לאותה סעודה, שהיא סעודה שאפשר להגיד עליה הכל, אבל להגיד שזו תורה? אם ננסה לחשוב מה היה שם. אסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי, כמו שאומרת הגמרא, שעד עכשיו היא הייתה אנוסה לאחשוורוש, ומעכשיו היא באה ברצון, כיוון שכן, היא כבר הופכת להיות אסורה לבעל ואסורה לבועל, אסורה גם כן למורדכי, שהיה בעלה, לפחות בהבנה פשוטה של הגמרא, ונאסרת גם לאחשוורוש. זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב כזה של ירידה גדולה. מאשת ישראל כשרה, הופכת להיות מצב כזה לא ברור מבחינה אפילו ההגדרה הדינית שלה, ואישהו סעודת שיקורים. איפה זה? איפה זה ואיפה תורה? איפה זה ואיפה הופעת כבוד השם בעולם? אומר המדרש דבר נפלא מאוד. אומר המדרש שבשעה שהגיע צר לישראל, התקינה סעודה לאחשוורוש ולאמן הרשע. הכל בא מכוח מה? מכוח צר לישראל. כאשר יש פעולה שנפעלת, והפעולה הזאת נפעלת מכוח מסירות נפש על עם ישראל. צומו עליי, תאכלו ואל תשתו, שלושה ימים. כאשר הדברים באים מתוך מסירות נפש לעם ישראל, מתוך התחברות לצר של עם ישראל, התוצאה היא ש... ויש פה מעין תחמנות כזאת. חושב שחלקה לו כבוד, והוא לא ידע שפרסה לו מצודה, וקנתה לו ומתה לעולם. וזה דבר מבהיל. לכאורה, כל המועדות עתידים להיבטל. מה זה כל המועדות? כל המועדות. מופיעים פסוקים מפורשים. המסירות נפש, כאשר עם ישראל נמצאים בצער, הוא נצחי. כי זה איזשהו חיבור אל ריבונו של עולם, אל עם ישראל, בלי שום חשבון, בלי שום זמן, בלי שום תאריך. קנתה לה ומתה לעולם. אולי נגיד, טוב, קנתה לה ומתה. זה ביחס לעם ישראל. עם ישראל באמת מכיר טובה מאוד, לאסתר, על החסד הגדול שעשתה. אבל זה לא רק ביחס לעם ישראל, אלא כמו שמופיע ערכה שולחנה בעולם הזה, הוא לעולם הבא. זוכה אסתר להיות מזומנת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אולי זה המשמעות. דיברנו על שבעה ריקים, דיברנו להתחבר לשורש. שורש העולם זה להופיע את כבוד השם דרך עם ישראל, ושורש השם מופיע דרך עם ישראל רק על ידי תורה. זה החיבור. אסתר שהיא מצליחה להגיע לחיבור הזה לשורש, בלי חשבונות, היא זוכה להגיע לאותה מדרגה חצבה עמודי השיבה. התחבר לתוכן הכי ראשיתי, הכי מזוקק. לא כוחה של אסתר. כל המעדות יודעות להתבטל, חוץ מפורים, ויש אומרים גם יום כיפור. נכון? אמר בלזר, אף יום כיפורים לא יבטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. שגם יום כיפור הוא איזשהו נקודה ראשיתית מאוד. יסוד התשובה, את חיבור לדברים בשורש הכי עליון שלהם. דבר אחר, זו התורה שעורכת שולחן למי שעוסק בה בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, עורכה שולחנה, אמרנו בהתחלה, דיברנו על ריבונו של עולם שעורך שולחן. עכשיו, מי עורך שולחן? התורה עצמה עורכת שולחן. פה יש מדרש מפורסם שחשוב להתבונן בו. אומר המדרש, מסעי ברבי עקיבא היה שהיה חבוש בבית האסורים. ורבי יהושע גרסי היה תלמידו משמשו. יהושע גרסי היה משמש את רבי עקיבא בבית האסורים. ערב יום הכיפורים נפטר ממנו והלך לביתו. ערב יום הכיפורים נפטר ממנו והלך לביתו. בא אוליהו זיכרונו לברכה, ועמד על פתח ביתו. אמר לו, שלום עליך רבי. על פתח ביתו של מי? שרבי יהושע הגרסי. אמר לו, שלום עליך רבי. אמר לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, כלום אתה צריך? אמר לו, מי אתה? אמר לו, כן, אני הבאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורי. אז רבי מגיע עכשיו אליהו, והוא אומר, רבי עקיבא מת, ו... ובאתי להגיד לך את זה. עכשיו זה גם מובן למה הוא בא להגיד לו את זה, למה הוא בא להגיד, כי הרי הוא לא יכול לקבור, כיוון שהוא כהן, לכאורה, זו ההבנה הראשונית. הוא לא בא להגיד לו, כי סתם הוא תלמידו, והוא שימש אותו. אבל מדובר פה שהוא כהן. זה מתאים מאוד למדרש שאומר, פנחס זה אליהו. שפנחס, אנחנו יודעים, שנתי לו את ברית כולת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו. זאת אומרת, פנחס ודאי שהוא כהן, וגם אליהו, היה כהן. אז מגיע אליהו לרבי יהושע גרסי ואומר לו, אני באתי להגיד לך שרבי עקיבא רבך מת בבית האסורים. מיד הלכו שניהם לבית האסורים ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח, ושר בית הסוהר היה ישן וכל האסורים היו ישנים. באמת, זה דבר מופלא. רבי עקיבא נפטר וכולם ישנים. שר בית הסוהר ישן, כל העשרים ישנים, שזה כבר איזשהו מציאות שבו יש רבי עקיבא מת, נופל מעין תרדמה. תרדמה. יש פה איזשהו היעדר של כוחות של חיים. השכיב את רבי עקיבא על המיטה ויצאו, מיד נטפל אליהו ז"ל, ונטלו על כתפיו. מה זה מיד? הביטויים פה הם בכלל מאוד מעניינים, שהם כל הזמן עושים את הדברים מיד, נכון? שאלה מצוינת. זה מה שהוא אומר. מיד נתפל אליהו, זנת לו על כתפיו, הכשרה רבי יהושע גרסי, כן. אמר לו אליהו, רבי, ולא ימי שאמרת לי שכהן אתה, היית. טוען אסור להתאמע באמת. נכון? את השאלה שלך, דידי. פשוט אותה שאלה. אמר לו, דייך רבי יהושע בני, חס ושלום, שאין טומאה בתלמידי חכמים, ואף תלמידיהם. אין טומאה בתלמידי חכמים, ולא בתלמידיהם. ביום הוליכים אותו כל הלילה, עד שהגיעו לאנטיפרס של קוצרי, ששם של מקום, כיוון שהגיעו לשם, עלו שלוש מעלות וירדו שלוש מעלות, ונפתח המערה לפניהם, וראו שם כיסא וספסל ושולחן ומנורה. והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו. וכיוון שיצאו נסתמה המערה ודלקה הנר על המנורה, ושראה אליהו כן, פתח ואמר, אשריכם צדיקים ואשריכם עמלי תורה, ואשריכם ירא אלוקים שגנוז ותמון לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לבוא. אשריך רבי עקיבא שנמצא לך מלון ערב בשעת מיטתך. כך נאמר, אף ערכה שולחנה. מדרש שגם בלי להסביר שום דבר, כבר הוא נפלא מאוד. אבל מה שמאוד מאוד בולט פה, הכל מזומן. אין פה שום דבר שדורש הכנה מיוחדת. נפטר רבי עקיבא, התורה כבר ארגנה את כל הסדרי הלוויה. שום דבר לא צריך לארגן. הכל כאילו מאליו, מעין סייעתא דשמיא כזאת, שהדברים הם זורמים. תשימו לב את הדברים. אליהו הנביא הוא זה שבא. אין עיכובים. מיד הלכו שניהם בבית האסורים, ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח. הכל מזומן. שום דבר לא דורש איזשהו עשייה מיוחדת. ושר בית הסוהר היה ישן וכל האסירים היו ישנים, שלא יהיה איזשהו עיכוב. השכיבו את רבי עקיבא על מיטתו ויצאו, מיד נטפל אליהו ז"ל ונטלו על כתפיו. הכל בלי שום, אפילו רגע קל של עיכוב. אין גם עיכוב וטומאה בתלמידי חכם. לא מטמא. והיו מוליכים אותו כל הלילה עד שהגיעו לאנטיפרס של קוצרין, גם זה, בלי כל הלילה מוליכים. המערה נפתחת לפניהם, והכל מזומן. ספסל, שולחן ומנורה. נדלק הנר מאליו, וזה אשריכם צדיקים ואשרי עמלי תורה ואשריכם יראי אלוקים, שגנוז ותמון לכם שומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לבוא. זאת אומרת, רבי עקיבא מגיע באופן ישיר כבר לגן עדן. כבר בתוך המציאות הזאת, רבי אליהו הנביא שמחבר שמיים וארץ, הוא מגיע, נוטלו על כתפיו ולוקח את רבי עקיבא. איזשהו מציאות של הכנה מוחלטת. רבי עקיבא באמת מספר את הגמרא במסכת עבודה זרה, שאדם הראשון הראו לו דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונצטער במיטתו. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, יש איזשהו כוח, תלמידי חכמים, כוח לתורה, שהוא מזומן לעולם הבא. כבר בעולם הזה. והדברים הם מדהימים יותר. אנחנו יודעים שזה לא סתם שמת רבי עקיבא. איך מת רבי עקיבא? רבי עקיבא מת בגלל שהוא סרקו את בשרו במסכות של ברזל. כמו שמופיע בגמרא במסכת ברכות. סרקו את מסרקות של ברזל. אבל רבי עקיבא הוא כבר מחובר לנצח. אי אפשר, רבי עקיבא כבר מחובר לקריאת שמע. אשריכם עמלי תורה, ואשריכם, תמיד שרוצים לתאר את אשר עמלי תורה, ואשריכם יראי השם. כשרוצים לתאר מי שלא יכולים לעמוד במחיצתם, זה רבי עקיבא וחבריו. כשרוצים להגיד בגלל שהם מרוגי מלכות, אומרים לא, לא בגלל שהם מרוגי מלכות, אלא בגלל, קודם כל בגלל כבוד תורה. התורה שלהם היא כבר מספקת. נכון שגם מרוגי מלכות מצד עצמם דוחים למדרגות העליונות האלה. אבל היסוד של החיבור של תורה מצד אחד, ויראת שמיים מוחלטת, מסורת נפש, זה השלמות. מתי זה היה? ביום כיפור. זאת אומרת, יוצא שהיורצה של רבי עקיבא, זה ביום כיפור. ערב יום כיפורים נפטר ממנו והלך לביתו. ככל הנראה, ביום כיפור, רבי עקיבא נפטר. היו קצת שרבי עקיבא זה יום כיפור, אולי זה אחת סיבות שאשכנזים אומרים את הסליחות המפורסמות של עשרת הרוגי מלכות ביום כיפור במוסף בחזרת השץ. וזה קשור לאסתר, שאסתר נקודת המסירות שלה בפסח, ורבי עקיבא נקודת המסירות נפש שלו זה ביום כיפור. כי יום כיפור גם כן מבטא את הדביקות המוחלטת שיש לבן אדם בריבונו של עולם. בלי שום עיכובים, באופן הכי שלם שיכול להיות. אז זה אסתר בפורים, זה הביטוי של המסירות נפש של אסתר בפורים, ורבי עקיבא ביום הכיפורים. שני הדברים האלה מתחברים זה לזה, ומעניין מאוד שמי שאומר את זה, לא יודע אם הוא התכוון לרבי עקיבא, רבי אלעזר, רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, שרבו של רבי עקיבא, הוא זה שאמר, מיתתו תהיה קשה משלהם, שאר כולם. אבל לא יודע אם זה רבי אלעזר או רבי אליעזר, הגרסה פה היא לא מספיק ברורה, אני לא רוצה לומר דברים שאינם מדויקים. וזה עריכת השולחן. כשאדם מתחבר לחצבה עמודי השיבה, מתחבר לערוך את השולחן, שרבינו שלנו מעורך את השולחן, הוא מתחבר לשורש, לשורש הקיום, למידותיו של ריבונו של עולם, לכבוד השם. ממשיך המדרש ואומר, אמר בירמיה, בואו רואה כמה גדול כבוד התורה שלו דיין לחכמים, שעורכת שולחן לפניהם, אלא שהיא מוספת להם חוכמה על חוכמתם. עד הוא דכתיב, תן לחכם ויחכם עוד, שמתוך שעוסק בדברי תורה, היא מוספת לו יראת השם. שנאמר, תחילת חוכמה יראת השם, ודעת קדושים בינה. אלו בעלי גמרא, שבשעה שיושבים ומבינים כל דבר ודבר, הם דומים למלאכים שנקראו קדושים, שנאמר, לקדושים השם בארץ הם. זה דבר חשוב. הכוונה פה של המדרש הוא ביחס להמשך, להמשך הפסוקים, תן לחכם ויחכם עוד, הודה לצדיק ויוסף לקח. זה מה שהזכרנו כבר, שכשאדם לומד תורה, זה לא רק מוסיף לו ידיעות, זה לא רק מוסיף לו תורה, אלא מוסיף לו גם יראת שמיים. אלא אם כן אדם מגיע על מנת לקנטר. אבל אם אדם לא מגיע על מנת לקנטר, אלא מגיע על מנת ללמוד, להתקרב לריבונו של עולם, זה מוסיף גם יראת שמיים. זה חידוש. המאור שבא פועל. עצם העובדה שהאדם יושב ולומד תורה, מוסיפים לו חוכמה על חוכמתו. ואין חוכמה אלא יראת שמיים. חוכמה אמיתית זו חוכמה של יראת שמיים, כמו שכבר הערכנו, בפרקים הקודמים, בעריכות, הרב ומוסר אביך, זה כוח מיוחד במינו, כשמשמעות הדברים, שהיסוד שכוח התורה פועל בהכל. כוח התורה וכוח ישראל פועל בהכל. ואדם, דבר ראשון, יכול להתחבר לדברים דרך התורה, והחיבור לתורה, ודאי, הוא דרך עם ישראל, דרך אסתר, דרך אפילו הצדיקים כשמתחברים לכלל ישראל, דרך מלחמת גוג ומגוג, כוח מיוחד במינו שנזכה בעזרת השם להיות שותפים בסעודות האלוקיות העליונות.